אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. מועדון הסיפור הטוב, מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל. הבמה שלכם בפודקאסט.
כשהייתי ילד, ביקרנו במהלך טיול משפחתי בבית יגאל אלון שבקיבוץ גנוסר. אני זוכר שאבא קנה לי שם ספר ילדים בשם יגאל שלנו, והספר הזה באמת עשה את שלו. דמותו של יגאל אלון מאותו יום טיול בגליל המשיכה ללוות אותי במידה זו או אחרת במשך כל חיי. וזאת למרות שהוא נפטר באותה שנה שנולדתי. לימים כשבגרתי קניתי את המהדורה למתקדמים של הספר הזה, ספר אוטוביוגרפי שכתב יגאל אלון עצמו בשם בית אבי. את מועדון הסיפור היום אקדיש לשני קטעים מתוך הספר בו הוא מספר על טקס ההתבגרות שאבא שלו העביר אותו כשהגיע לגיל 13. אבל לפני שנתחיל, כמה מילות פתיחה על האיש. אלון נולד בשנת 1918 בכפר תבור, או מסחה כפי שהיו מכנים אותה פעם, בן לחיה וראובן פייקוביץ' שהיו ממייסדי המושבה. מילדותו הוא עבד במשק החקלאי של אבא שלו, והיה ער לבעיות השמירה והביטחון של המושבה. שני היסודות האלו של עבודה וביטחון הטביעו בו חותם עמוק, ובאמת כל חייו היו הרפתקה ארץ ישראלית אחת גדולה. הוא למד במחזור הראשון של בית הספר החקלאי כדורי, התיישב עם גרעין שהקים את קיבוץ גנוסר, במהלך מלחמת העצמאות מונה למפקד הפלמ"ח, ואחר כך עם הקמת צה"ל הוא הפך להיות אלוף פיקוד דרום. על הדרך הוא גם עשה תואר באוקספורד, ובשנת 1954 נבחר לכנסת מטעם אחדות העבודה. בין היתר כיהן כשר וכסגן ראש הממשלה. ויש האומרים שאילולי נפטר מהתקף לב פתאומי בעיצומו של מאבק על רשות מפלגת העבודה בשנת 1980, אופס, עכשיו אתם יודעים בין כמה אני, הוא היה הופך לראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. באלון קיבוץ גנוסר נכתב לאחר מותו. איש נעים הליכות, חבר טוב, בר פלוקתה הוגן גם בלהט הוויכוח, רחב דעת ובר ידע, תיאורטיקן ואיש מעשה, משנתו סדורה וברורה, יסודית, בהירה, יונקת מערכי התרבות ומהשקפת עולם ציונית, סוציאליסטית והומנית.
אך, הסתכל על הירח, זהו, ינקל כבר מוביל את הפרות מן המירה, וחלב רץ לו, רץ ונובע, שמע, עוד מעט משתגע. יא חביבי בי, כך נראה הרחוב במסחה. יא חביבי בי, כן ככה זה, עוד מעט נשתגע.
בכפר קטן של עיקרים עובדי אדמה, כפר תבור, השוכן למרגלות ההר בצידו המזרחי היפה ביותר של אר תבור, ראיתי אור עולם באוקטובר 1918. הכפר הערבי אשר קדם לו, זו הייתה חורבה יותר מאשר כפר, נודע בשם מסחה. שם זה דבק גם בכפר מולדתי. שירו הנודע של חיים חפר, כך נראה הרחוב במסחה, הנושא את שם כפרי, מעורר בי רגשת לב כל אימת שאני שומעו.
אכן הבת לא תצא כבר עם בורך, אם לקורקין אין פינה מרנסים. למה זה כל יום יביא להן יסק מרנסים? אולי לגבר יש איזה שנסי כך לפתח רומנסי. יא חביבי, כן כך נראה הרחוב במסחר. יא חביבי, ודאי רוצה לפתח רומנסי.
עוד בהיותי בגן הילדים נלוויתי לעתים קרובות אל אבי שהיה יוצא לשדה. ראיתיו בשיחו ושיגו עם הערבים, וגם בקטטותיו עמם. לא פעם הייתי עד ראייה להתנגשויות פיזיות ממש, תוך שימוש בתכסיסי האבקות עם ערבים שהשיגו את גבולו. או עם רועה צון שעז לשלח כמה עיזים אל פה הצדהו. ברגע הראשון היה דמי קופה באורקיי, אך תמיד הייתה התוצאה נפלאה. הוא היה משכיב את יריבו ומביא אותו לכניעה מלאה. אני נזכר באחת מקטטותיו הקשות שהייתי עד ראייה לה בהיותי ילד קטן. כל השתתפותי בה הסתכמה בניסיון שלא עלה יפה לידות אבן בשני הערבים שאבי נאבק איתם. בבוקרו של אותו יום עלינו על העגלה והפלגנו אל השדה המרוחק כשלושה קילומטרים צפונה מן הכפר, כדי לאסוף את החיטה שנקצרה יום קודם לכן. בדרך כלל היינו קוצרים אחר הצהריים כאשר הקמה יבשה. ומובילים אותה השכם עם שחר כשהיא לחה מהטל והשיבולין אינן מתפקעות ומעטה הסכנה לאבד גרעינים בדרך. התקרבנו לשדה וראינו שני ערבים יושבים להם בצד הדרך כשסוסיהם, הקשורים לאבנים, מלחכים שיבולי שעורה בשדה הקצור שלנו. הנזק החומרי היה מועט. אחרי ככלות הכל, כמה הספיקו לאכול שני סוסים בשעת בוקר מוקדמת כל כך? אבל חמתו של אבי בערה בו, על שום שהעזו להשיג את גבולו. ומי שני עוברי אורח זרים, אפילו לא ערבי ידיד, שאם ירשה לעצמו לעשות כן הדבר, עוד יובן איכשהו. אבי הרים את קולו עליהם ודרש מהם לסלק מיד את סוסיהם מן השדה. אילו קמו ונטלו את הסוסים והסתלקו, הייתה התקרית מסתיימת ללא קטטה. אבל אחד מהם קרא דרור ללשונו ושילח באבי כללה ערבית עסיסית. אבי נפגע מאוד, קפץ מן העגלה, ובעודה נוסעת, חילופי הדברים התנהלו עוד לפני שהגענו אל השדה. תפס את הכלשון והחל להסתער עליהם. אני עצרתי את הפרדות ורצתי אחריו כדי לעזור לו בשעת הצורך. הייתי אז בן 7 או 8, אם זיכרוני אינו מטעני. וכבר מצאתי אותו נאבק עם אחד מהם, כשהשני מנסה לאחוז בו מאורפו. הגיע שעתי להתערב, והייתה זו למעשה ההתערבות הקרבית הראשונה שלי, אם אפשר לומר כך. אספתי חלוקי אבנים והתחלתי מיידי אותם, בזהירות רבה שלא לפגוע באבי, בערבי השני, אך לא פגעתי בו. הרימותי את הכלשון שאבי זרק בדרכו, אך שוב לא היה בו צורך. אבי לא עבר אומנם קורס בפלמח ולא למד תכסיסי ג'ודו באופן סדיר, אבל תוך 2 דקות שכב הערבי הראשון שנאבק איתו על הארץ, ואז בתנועת פתע בלתי רגילה בעודו גוער על הערבי השרוע על הארץ וצועק, להפת ביד אחת את רגליו של הערבי השני והשקיף גם אותו. וכך הייתי בפעם הראשונה עד ראייה לניצחון שנחל אבי בשתי ידיו. לא למותר להוסיף שבכיסו היה אקדח, אך הוא לא שלף אותו. מה היה בכיסי הערבים? אינני יודע. הם קמו, נטלו את סוסיהם והסתלקו בבושת פנים. מיד לאחר מכן הגיעו לשדה כמה ערבים מאנשי הסביבה, שכנים שהכירו יפה את אבי, ואשר היו גם הם עדי ראייה לקרב, וברכו על ניצחונו. מדוע לא שלפת את האקדח? שאל טיב, והוא השיב. יריה עלולה להסתיים במותו של הערבי. וקטילתו של ערבי פותחת חשבון דמים העלול להימשך 10 שנים. אנחנו צריכים לחיות כאן, ולכן כל מה שאפשר לעשותו בידיים או בכלשון אין לעשות באקדח. בו יש להשתמש רק באין ברירה כאשר נשקפת סכנה לחייך. כשנכנסתי בעול מצוות, קרא לי אבא למחסן התבועות שבירקתי החצר ואמר, בהנחת תפילין עוד לא הגשמת את כל המצוות העיקריות. אתה נעשה לאיש, ומעכשיו יהיה לך נשק משלך. תוך כדי דיבור, הוציא מתוך קופסת פח סגורה היטב, אקדח בראונינג, חצי אוטומטי, שהיה עטוף במפית של צמר. מעכשיו הוא שלך. אתה תנקה אותו, ואתה תשמור עליו. להשתמש בו אתה כבר יודע. אין לו רישיון, ומקומו כאן במחסן, מאחורי מחל החיטים, אמר אבא. התרגשתי מאוד. על היום הזה חלמתי בחיליון עיניים. ציפיתי לרגע שבו יהיה לי נשק אישי, כמו לכל אחד מאחיי, שלא לומר לאבי. עודי אחוז התרגשות, אוסיף. הערב תצא לשמור על שארית הדורה הקצורה בבלוט, שאיחרנו לאסוף לגורן. הבלוט הייתה חלקת שדה מרוחקת בקצה הצפוני של אדמות המושבה, וגם לה, כמו לכל חלקותינו, היה שם ערבי. בלוט, שפירושו אלון. היא הייתה חצויה לשניים, ובתווך, בשטח הטרשי, צמחו האלונים החסונים והיפים שלנו. כאמור, הייתי נרגש כהלכה, אבל העמדתי פנים של בקי ורגיל ואמיץ, ומיד לאחר השקיעה נטלתי את האקדח שלי, את מנתיב תחת חולצתי, ופניתי צפונה לעבר חלקת הבלוט, הסמוכה למקום שבו שוכן היום קיבוץ בית קשת. הייתה זו לי הפעם הראשונה בחיי לשמור לבדי על חלקת שדה. לבדי הייתי תחת השמיים הזרועים כוכבים, שירח של אמצע חודש תשרי שט בהם. ככל שהתרחקתי מן הכפר, כן גבר פחדי. כארבעה וחצי קילומטרים צעדתי. ובשעה 8 לערך, ואולי מעט מאוחר יותר, בימים ההם עדיין לא היה לי שעון, הגעתי לחלקה. שהייתה מוכרת לי יפה. מיד מיקמתי את עצמי תחת סמרתו של עץ אלון מאחורי סלע גדול. זו הייתה השגיאה הטקטית הראשונה שלי. למעשה, שתי שגיאות. סלע אינו מחסה טוב מפני כליאי רובה, מחמת הנתזים. ועץ אבות שבני כנף רבים מקננים בלילה בין ענפיו, אינו מקום טוב להסתתר בקרבתו. מפעם לפעם היו הציפורים נחרדות ומקימות רעש גדול בזעזען את הענפים והעלים. השעון הזה העביר רעד בבשרי, ובקושי רב עלה בידי להסתגל אליו. היה בדעתי להעתיק עצמי למקום אחר, אך כיוון שכבר נצמדתי לקרקע, מה שנסח בתחושת ביטחון מסוימת, נשארתי בעמדתי. מעט מעט פחתה הדריכות והתחלתי מתרגל לחשיכה ולבדידות. אוזניי נפקחו לקלוט את רחשי הלילה, את משווי הרוח בין העלים והשיחים, את צרצורם החד של הצרצרים, ואת קולות הצפרדעים שקרקרו במרחק לא רב בקרבת מעיין דלוח. אם הייתה תפילה בליבי, הייתה זו התפילה האחת, שהלילה ימנעו הגנבים מלשלוח יד בשרידי היבולים. אחר חצות שמעתי את השיירות העוברות בשביל שבקרבת השדה. אנשיהן לא הרגישו בי, והנחתי להן לעבור. הודיתי לאלוהים על שאין הם מנסים לטעון את אשבולנו בסקיהם, אבל מאוחר יותר, אולי בשעה 2, הבחינו עיניי בשלושה פרשים עשותים מן השביל ופולשים אל תוך השדה. במרחק של כמה עשרות מטרים ממני, ירדו מסוסיהם והחלו טוענים שקיהם באשבולי דורה. התנהגותם העידה על ביטחון גמור. הם דיברו בקול רם ואחד מהם אפילו התלוצץ ושני רעב צחקו. שעת המבחן שלי הגיעה. לפני שיצאתי לדרך, הורה לי אבי שבאם התקרבו גנבים, עליי להניח להם תחילה לשקוע בעבודה, ורק אחר כך לקרוא קריאת עזרה בערבית. ואם הקריאה לא תרתיע אותם, לראות באוויר. אבל זכור, הזהירני, השתדל לא לקלוע. אסור להיות חמום מוח. רק אם ינסו להתקרב אליך, תקלע. מילאתי את כל הפקודות. התגברתי על הפחד. גם הצו של אבא עשה את שלו. אבל גם ההיגיון. הם עומדים ואילו אני שוכב מאחורי סלע. ולמרות שאינו מחסה טוב, כאמור מצבי טוב משלהם, הם אינם יודעים על קיומי, ובכוחי להפתיע אותם. ואז עשיתי שתי פעולות בבת אחת. הרמתי את קולי, קול ילדותי מן הסתם, שניסיתי לשוות לו צליל מבוגר ככל האפשר, סוף סוף בן 13, וצעקתי, אנדק! ובה בשעה דרכתי את האקדח בכל שקשוק מתחתי כדי להפחידם. קיוויתי שהפרשים יניחו לסכים, יקפצו על סוסיהם וימלטו על נפשם. לתדמתי, תדמה מלווה בחרדה, הם תפסו עמדות ואחד מהם השיב לי בקריאות קרב. בפעם הראשונה, בתנאי קרב של ממש, לחצתי על ההדק. האקדח ירה כהלכה, באוויר כמובן. התשובה הייתה שקשוק של נשק, אבל לא יריות. מה עכשיו? שאלתי את עצמי. מה הלאה? לראות בהם כדי לקלוע? ומה אם יירג ממהם? ומה אם יירג אני? שמה כדאי לנתק מגע בחסות החשיכה? כלומר, לברוח? המחשבות האלו כמו נורו בתוכי בקצב של שניות. אבל באותו שבריר רגע, שמעתי לפתע פתאום אי שם מאחוריי קריאות וכללות נמרצות בערבית במבטא רוסי כבד. ומיד לאחריהן יריות רובה באוויר מעל לראשיהם של הפרשים שקפצו על סוסיהם ונעלמו בתוך הלילה, כשהם משאירים את הסכים הטעונים למחצה. אבן נגולה מעל ליבי. אין צריך להוסיף שהדמות אשר הגיחה לקראתי הייתה דמותו של אבא. אז כמו שבוודאי הבנתם, האבא שלו עקב אחריו ולא השאיר אותו באמת לבד. עד כאן הפרק על יגאל אלון. תודה לכם שהייתם איתי. אם גם אתם מעוניינים להשתתף בתוכנית ולספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים. ראיתם פעם צוללן בסמטאות ירושלים? אכלתם קלמרי עם אריה דרי? התמודדתם בבחירות לנשיאות וזכיתם? צרו עם מקשר ונספר לכולם. אימייל לתוכנית הוא israelipodcast@gmail.com. אז ביי בינתיים, ונתראה במועדון הסיפור הבא.
אך, הסתכל על הירח. זהו. ינקל כבר מוביל את הפרות מן המירה. וחלב רץ לו. רץ ונובע. שמע, עוד מעט משתגע. יא חביבי בי, כך נראה הרחוב במסחה. יא חביבי בי, כן ככה זה, עוד מעט נשתגע. אוף, בוא נשב קצת על הגורם.
טוב מאוד.
גולדמן את ביתו סגר ויש דברים בגורם. אכן האבא כבר עושה צורס. את אל תצילי עם בורם. יא חביבי בי, כך נראה הרחוב במסחה. יא חביבי בי, אכן הבת לא תצא כבר עם בורך. אם לקורקין אין פיננסים, למה זה כל יום יביא להן יסק מרן? אולי לגבר יש איזה שנסי כך לפתח רומנסי. יא חביבי בי, כן כך נראה הרחוב במסחה. יא חביבי בי, ודאי רוצה לפתח רומנסי. אך יש למוטר פרטקין כוח, כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרט של נוח, כמו היה זה אפרוח. יא חביבי בי, כן כך נראה הרחוב במשחק. יא חביבי בי, ביד אחת, כמו היה זה אפרוח. אך הסתכל על הירח, ינגל כבר החזיר את הפרות מן המראה, וחלב רץ לו, רץ ונובע. שמע, עוד מעט נשתגע.